עמוד רש פ א בעמודה השמאלית. ומה שזכר, כן, אנחנו בביאור ההלל, ביאור ההלל, ואנחנו הגענו לפרקו השני של ההלל, שמתחיל במילים בצאת ישראל ממצרים. ושמנו לב שבפרק השני המשפטים הם כפולים, נכון? בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהמלואז, היית יהודה לקודשו, ישראל ממשותיו, הים רב הינוס, הירדן ניסוב לאחור, הירים רקדו כלים, גבעות כבני צאן. מה לך הים קיתנוס, הירדן ניסוב לאחור, הירים תרקדו כלים, גבעות ניסוב. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני לו יעקב. הפכו יקוסו הגמיים, חיים שומעים. כלומר, רואים שחלקי הפסוקים הם בעצם חוזרים על אותו העניין. והמהר"ל הסביר את זה ביחס לשתי בחינות שיש בזהות הישראלית, השם יעקב לעומת השם ישראל. נכון? דיברנו על זה שתי בחינות, וזה גם מוליד שני אופני ניסים, שני אופני דעת אלוהים וכדומה. אז בואו נראה מה שהוא אומר כאן בעמודה השמאלית. ומה שזכר הערים רקדו כאלים גבעות כבני צאן, יותר ממה שזכר שאר הנמצאים. יכול היה להגיד שהארזים נדדו, שהשמש והירח השתוללו, לא יודע מה. למה דווקא הערים והגבעות? הערים רקדו כאלים גבעות כבני צאן, יותר ממה שזכר שאר הנמצאים. שבא לומר, כאשר יצאו ישראל ממצרים על ידי היה זה על ידי השם יתברך אשר הוציאם, ולפיכך לא הייתה יציאה בעניין טבעי, רק הכל יוצא מן הטבע שהיה פועל הקדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות. וכאשר ההוצאה על ידי הקדוש ברוך הוא שהוא קדוש, לפיכך הנמצאים כמו הים והירדן בורחים מפני קדושתו יתברך, ואלו הנמצאים רחוקים מן מקדושתו יתברך, וזה כי אלו הנמצאים כמו הים והירדן נוטים לעניין החומר והם רחוקים מן הצורה, כמו שכבר נתבהר. ולפיכך הדבר שאין לו צורה כלל ואין לו שלמות כלל של צורה, כמו המים, לא יוכלו לעמוד מפני הקדוש ברוך הוא הקדוש והנבדל. וכן ההרים בעבור שהם בעלי חומר גס אין עמידה להם מפני הקדוש הנבדל. ולפיכך אלו שניהם מציאות, הים רב הינוס ההרים רקדו כאלים, כלומר שאין עמידה לנמצאים בעלי חומר מפני קדוש נבדל. טוב, זה מילים האלה זה כמעט צינית, אם אנחנו לא לומדים את הרקע של הדברים. יש פה שימוש במושגים גם מהמטאפיזיקה וגם מהפיזיקה של אריסטו. אז צריך לתת קצת הקדמה, ואז הדברים יהיו ברורים. המושגים חומר וצורה מוכרים לכם, נכון? החומר והצורה, לפי הפיזיקה הישנה, מחוברים זה לזה. אומר הרמב״ם, אין חומר בלי צורה. אלא, אז למה אנחנו עושים את ההבחנה בין חומר לבין צורה, כאילו מדובר בדברים שונים? זה השכל עושה את זה. השכל מבחין בין החומר לבין הצורה, למרות שהמציאות מחברת בין החומר לבין הצורה. עד כאן ברור. זה אמנם לפי השימוש העתיק של המילה צורה. יש לציין שבמהלך ההתפתחות של מחשבת ישראל, המושג צורה קיבל יותר ויותר עצמאות. זאת אומרת, הצורה מופיעה יותר כמין אידאה רוחנית שפועלת באופן חופשי על העולם החומרי. כן, זה מה שנקרא התפתחות המושגים. שדיברנו על זה פעם. כן, מה אתה אומר? לא. לא. חומר זה לא מוצק. מי אמר שלמים אין צורה? כי אתה מבין את המילה צורה אחרת ממה שהשתמשו בו היוונים. לכן אני בכוונה עושה כאן הקדמה, כדי שנבין מה המשמעות של המושגים האלה בשפה של הפילוסופים היוונים, ולא בשפה העברית המודרנית. בסדר? בעברית מודרנית, כשאתה אומר צורה, אתה מתכוון למה שהקדמונים קראו תואר. למשל, מרובע, משולש, קוביה וכדומה. כל אלה הם צורות בעברית מודרנית. ראיתי? אבל בעברית עתיקה, המילה מורפה היוונית, משמעותה מה שנותן את הייחודיות לדבר. למשל, מה עושה את האדם לאדם ולא לקוף? במה אנחנו לא קוף? יש לנו שכל, נכון? לקוף אין שכל, לנו יש שכל, וזה מה שעושה אותנו לייחודיים. השכל הוא צורת האדם, ככה זה נקרא בשפה העתיקה. כלומר, מה שעושה את הדבר להיותו הוא, נקרא צורה. בסדר? התשתית המקבלת את הצורה נקראת חומר. לפי זה יש למים חומר וצורה. החומר זה מה שנקרא יולי, נגיד זה מה שמעוטד לקבל את הצורה, וצורת המים זה מה שעושה את המים למים. עד כאן מובן. בסדר. אז אם כן, המושגים של חומר וצורה לא דומים בכלל למושגים של חומר וצורה כפי שאנחנו מכירים אותם היום. עד כאן מובן. בסדר. החומר זה מה שמעוטד לקבל הצורה. עכשיו, זה נקודה ראשונה, זה מושג מטאפיזי של אריסטו. עוד נקודה חשובה, הקדמונים חשבו שיש מתחת לגלגל הירח ארבע יסודות. היסודות נקראים עפר, מים, רוח ואש. בצורה קונצנטרית, כלומר, במרכז של הכל יש עפר, זה כדור הארץ, מוקף במים, שזה האוקיינוס, מוקף באוויר, שזה האטמוספירה, מוקף בכדור גלגל כזה של אש, שמקיף את כל המציאות. עד כאן ברור. עפר, מים, רוח ואש. למעלה מן האש נמצאים הגלגלים. הגלגלים הם עשויים מחומר חמישי, זך וטהור, בעל דעה והשכל. עד כאן ברור? למה שאני אחזור בי מהמילים האלה? טוב.
ארבע ראשונים זה חומר והחמישי זה צורה?
לא, 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 לא. ארבע ראשונים הם חומר וצורה, והחמישי גם חומר וצורה. לא קשור לשכל הפועל. עכשיו, השכל הפועל זה דבר בפני עצמו. הסברתי מה זה השכל הפועל באחד השיעורים, אני לא מבין למה אני צריך לחזור על זה. אתה זוכר שהסברתי מה זה חומר, מה זה השכל הפועל, כן או לא? כן, בסדר. כן, בבקשה, כן?
אני אומר שהאדם,
שלפני שהוא לומדים
את ההתחלה,
זה
מופיע בהתחלה,
כל הרע.
לא הבנתי,
עכשיו ניסיתי
את זה, לא הבנתי מה זה גלגלים, זה לא...
אוי, זה מאוד מעניין, הווידוי האישי הזה.
לא הבנתי אותם.
כן, זה וידוי אישי מעניין, כלומר, אתה מוסיף לנו עכשיו ידע על זה שהבנת או לא הבנת, זה מה שעוזר לנו להבין.
אני עכשיו תופס כשהרמה לי,
עכשיו, בואו נחזור עכשיו לאיך שהמהר"ל מבין את הדברים האלה. עכשיו, המהר"ל קצת מרחיב את המושגים, משנה אותם קצת. לפי המהר"ל, ככל שהחומר יותר גס, יש חומרים גסים, יש חומרים זקים. ככל שהוא יותר גס, אנחנו נאמר יותר שהוא נוטה אל החומר. ככל שהוא יותר זך, אנחנו נאמר שהוא יותר נוטה אל הצורה. ברור? עכשיו, בין ארבעה יסודות, עפר, מים, רוח ואש, מה יותר גס? שניים אני רוצה. עפר והמים. יפה, יפה, יפה. עכשיו, הניסים, לפי המהר"ל, באים מן העולם, באים מן הצורה, מן הצורה הנבדלת. יש צורה מחוברת, יש צורה נבדלת, זה שני מושגים של צורה. לכן, כיוון שיציאת מצרים נעשתה על ידי נס, אז בעצם היציאה ממצרים היא הופעת הצורה, ולכן החומר בורח מן הצורה. לכן הים רב היה נוס, הירדן ניסול אחור, כי זה מים, הערים רקדו כלים גבעות כנסות, כי זה עפר. עכשיו זה מובן? הוא לא אמר את זה על הגרמים העליונים, שמיים ושמיים ושמש וירח או העננים, זה הוא לא אמר. בסדר? מובן. יפה, זה בעצם ההיגיון שיש מאחורי הדברים האלה. אחרי כל ההקדמות הנפלאות האלה, אנחנו יכולים לקרוא את הטקסט ולהבין. כן, בבקשה אדוני. ככל שהוא יותר מוחשי, יותר קרוב אל מה שקראת לפני כן, המוצק או הנוזלי, כן? אלה הם חומרים יותר גסים. למשל, יותר אוורירי, האוויר והאש. בסדר? לא תפיסה.
זה לא הגחלים, זה החום מלמעלה.
אתה שואל מה זה האש?
האש זה מלמעלה, רק על האהבה.
לא. האש, מדבר על משהו אחר. הנחת היסוד של הפיזיקה הישנה הייתה שהעולם עשוי מארבעה מעטפות כדוריות. יש כדור של עפר, שהוא כדור הארץ, מסביב לו מעטפת מים, מסביב לה מעטפת אוויר, ומסביב למעטפה הזאת יש עוד מעטפה של אש. בסדר?
אבל זה להב.
לא, לאש הזאת דווקא אין צורה של להבה, אלא היא שחורה. שחורה ובלתי שורפת. וכאשר אתה מדליק גפרור, זה בגלל, הלהבה היא בגלל ההשתוקקות של האש לשוב אל מקורה. בסדר? זה התפיסה שלהם. בסדר? אנחנו, כמובן כל הדברים האלה הם הבל וריק ושטויות במיץ עגבניות לפי המדע החדש. אבל אנחנו חייבים להבין את זה כדי להבין מה המהר"ל רוצה מאיתנו.
אבל היינו מחליפים בין המים לבין האש.
מחליפים בין המים לאש?
כן, אני חושב שהאש...
אם אתה מחליף בין המים לאש, יש איזה מחבא את האש.
בסדר, זה ניקוד. האש והמים.
מבחינת
גסות, מבחינתנו, אנחנו, האש יותר גסה מהמים.
כן, למה אתה אומר את זה?
ככה נראה,
בגלל
זה גם
התואר
של
הלמים. אני לא יודע, אפשר להגיד. עלו כל דברי כאש, נאום השם. כן, בבקשה. במיץ עגבניות. האם ההסברה של המהר"ל היא לא נכונה? לא. כי הרי אפשר להבין את דברי המהר"ל גם במושגים של ימינו. רק אני מדבר, המינוחים שבהם משתמש המהר"ל זה מינוחים ישנים. אבל הרעיון שהוא אומר הוא רעיון אמיתי, לכן אנחנו גם לומדים את זה. בסדר? בואו נראה. ומה שזכר ההרים רקדו חיילים גבעות כבני צאן יותר ממה שזכר שאר הנמצאים. שבא לומר, כאשר יצאו ישראל ממצרים היה זה על ידי השם יתברך אשר הוציאם. ולפיכך לא הייתה יציאה בעניין טבעי. רק הכל יוצא מן הטבע שהיה פועל הקדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות. וכאשר ההוצאה על ידי הקדוש ברוך הוא שהוא קדוש, לפיכך קדוש הכוונה אצלו נבדל, כן? טרנסנדנטי היינו אומרים בעברית של ימינו. לפיכך הנמצאים כמו הים והירדן, בורחים מפני קדושתו יתברך, ואלו הנמצאים רחוקים מן קדושתו יתברך, וזה כי אלו הנמצאים כמו הים והירדן נוטים לעניין החומר והם רחוקים מן הצורה, כמו שכבר נתבהר. ולפיכך דבר שאין לו צורה כלל ואין לו שלמות כלל של צורה, כמו המים. למים אין צורה? יש. הכוונה שהם אינם נוטים אל הצורה, אלא הם נוטים אל ביטול הצורה, לא יוכלו לעמוד מפני הקדוש והנבדל. וכן ההרים, בעבור שהם בעלי חומר גס, אין עמידה להם בפני הקדוש והנבדל. ולפיכך אלו שני המציאות, הים רב הינוס, ההרים רקדו חיילים, כלומר המים והעפר. עכשיו זה מובן יותר על רקע הפיזיקה של אריסטו, מובן עכשיו מה הוא רוצה. כלומר שאין עמידה לנמצאים בעלי חומר בפני קדוש ונבדל, ואלו שתי מציאויות בפרט הם חומרים. אם הים מצד שהמים הם בלתי צורה כי המים אין להם שלמות, וכן ההרים בעלי חומר גס. בוקר טוב לרב. אפשר בבקשה לחזור על הגדרת המושגים חומר וצורה, תודה ויום טוב. כן, אפשר לחזור. חומר זה המעוטד לקבל הצורה, והצורה זה הייחודיות של הדבר. כן. האם יש הגדרה עצמאית לחומר? לא. מאחר ומעולם לא פגשת חומר אם לא דרך הצורה. לפיכך הנמצאים כמו היה בירדן בורחים מפני קדושתו יתברך. האם דברי המראה לומדים בסתירה עם האמננטיות של הקדוש ברוך הוא, העולם אכן? מחקתם לי שלוש מילים אחרונות של השאלה. אני לא יכול לענות על השאלה כי אני לא קראתי אותה עד הסוף. אשמח מאוד אם צוות האינטרנט יתעשת ויחזיר את השאלה של גלעד למסך כדי שאוכל לענות עליה. טוב, בינתיים אנחנו עושים שביתה. אנחנו עושים שביתה עד שהם יחזירו את השאלה. טוב, אנחנו בשביתה. יפה. אני חוזר לשאלה. לפיכך הנמצאים כמו הים והירדן בורחים מפני קדושתו יתברך. האם דברי המהר"ל לומדים לא בסתירה עם האמננטיות של הקדוש ברוך הוא? העולם אכן לא מסתדר עמו? עכשיו אתה יכול למחוק. תודה. התשובה היא שהנס לא מסתדר עם הטבע. כלומר האמננטיות של הקדוש ברוך הוא היא כוללת. היא כוללת הנס והטבע. אבל בתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא יש ניגודים, כמו שהמים והאש לא מסתדרים אחד עם השני, כך הנס והטבע לא מסתדרים אחד עם השני. כן, בבקשה. אתה רואה שהיה כדאי לעשות שביתה ולחכות עד שתחזור השאלה. טוב, הלאה. ולפיכך אמרו זיכרונם לברכה. יש, אתם זוכרים את דברי הגיאוגרף, נכון? מה אמר הגיאוגרף? שספרי הגיאוגרפיה הם הספרים החשובים בעולם, נכון? ולכן אנחנו רושמים שם רק דברים נצחיים, כמו הרים. אמר לו הנסיך הקטן, אבל אתם גם כותבים הרי געש, והרי געש לפעמים נכבים. אומר הגיאוגרף לנסיך הקטן, מה שחשוב זה ההר. בסדר? זוכרים את זה? ככה הוא כותב. מה?
לא הגעש.
לא, הגעש זה לא, בא, חוזר. מה שנצחי זה מה שחשוב. ומה שנצחי זה ההר. את זה אנחנו רושמים בספרי הגיאוגרפיה, שהם הספרים החשובים בעולם. מה קורה שדבר שהם הספרים החשובים בעולם? שם כותבים מה שנצחי, מה שהוא בעל משמעות. ואז הנסיך פתאום מגלה שהפרח שלו, שמהווה את רקמת החיים הקיומית שלו, זה לא חשוב. שזה בר חלוף. זה המשבר הגדול בחיים של הנסיך הקטן. יש הרבה מה ללמוד מהספר הזה. טוב. וישו דיבר על ההר. ההרים בעלי החומר הגס. זה בדיוק הניגוד פה בין הגיאוגרף לבין המהר"ל. הגיאוגרף חושב שהדבר החשוב בעולם זה ההר. המהר"ל אומר, החומר הגס הזה, ההר, נס מלפני הנבדל. נכון? אז אתה רואה שזה הפוך. כנראה שאנטואן דה סנט אקזופרי קרא את המהר"ל מברק. לא, הוא לא היה יהודי, אבל את ספרו הוא כתב עבור ידיד יהודי בשם לאון ורט. טוב. ולפירך אמרו ז"ל בפרשת בו בשמות רבה, פרק י"ג, הארץ ממה נבראת? מן העפר שתחת כיסא הכבוד נטל הקדוש ברוך הוא וזרקו על פני המים ונעשה ארץ, וצרורות קטנים שבה נעשה הרים וגבעות, שנאמר בצקת הרים למוצק ורגבים ידובקו, פסוק ב איוב. רגבים זה הכוונה חתיכות אדמה. הרי כי נחשבו הערים והגבעות חומר גס, כמו צרורות. והם, אין להם ייחוס אל השם ברוך בעבור קדושתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא נבדל מן החומרי. טוב, צריך להבין, כדי להבין את הציטוט הזה משמות רבה, צריך לזכור דבר אחד. שם המדרש שואל, הארץ ממה נבראת, אחרי שהיא שאלה האורה ממה נבראת. כן? ואז שמה התשובה, האורה ממעטה לבושו של הקדוש ברוך הוא, יבהיק, התלבש ויבהיק. כן? זאת אומרת שאיך שלא נסביר את זה, יש הבחנה בין האורה לבין הארץ. האורה ממקור עליון, הארץ ממקור תחתון. בלי להיכנס לפרטים של מה זה אומר בדיוק הדברים האלה.
אורה זה כאילו, לדעת העולם העתיק זה המעטפת של האש?
לא, זה יותר מהמעטפת של האש. זה האורה, זה התפיסה הרוחנית, המטאפיזית. נקרא האורה.
חמישיות.
אפילו מעבר לזה. כן,
אפשר. זה אורה, זה סיבה של הקיום, כן?
זה האורה זה?
סיבה של הקיום, סיבה.
לא. משהו יותר עמוק מזה. טוב. כן, זה עולם הספירות וכו', זה העולם המטאפיזי. אולי אתה יכול להגיד שהעולם המטאפיזי הוא הסיבה של קיום העולם החומרי, אבל זה נושא אחר. וכאשר הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים, הוציא אותם בקדושתו, שהוא נבדל מן החומר הטבעי. לכך היה עושה עם מים ניסים ונפלאות בשינוי טבע העולם, לכך מפני קדושתו הים רב הינוס, הירדן סוב לאחור, וכל עניין זה, העניין הזה. כי היה עילוי ישראל ביציאת מצרים למעלה מדברים החומרי הטבעיים, עד שכל הדברים החומרים הבלתי נבדלים נחשבים לעין, וזהו הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור וגומר. מה זה וגומר? הערים תרקדו חיילים, גבעות כבני צאן. יש שאלה, זה הרב קוק דן בזה, באורות. יש, רואים שיש הרבה, העולם מתנהג בדרך כלל על פי הטבע, לא? הנס הוא חריגה. וכיוון שזה חריג, זה מעורר תמיהה. יש באמת ניסים, הרי יש נטייה לבטל את הנס. ניסים זה לא קיים, זה שטויות, זה אשליות של בני אדם. חושבים שיש ניסים. כן? למשל, יש גם טענה שבאופן אבסולוטי הניסים לא ייתכנו. כך טוענים למשל אנשים כמו ספינוזה וכל הרציונליסטים של האסכולה שלו וכו', שזה לא יכול להיות שיש נס. כן? זה הטענה האחת. והשאלה היא אמיתית. כלומר, איך ייתכן שבתוך מערכת קוסמית כל כך מסודרת, יש חריגות? מדי פעם, טק. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא בנה מכונה, אבל יש לו מברג בכיס, אם צריך לעשות איזשהו שינוי ברגע האחרון, הוא עושה פה נס. לא מתאים לעוצמה האלוהית, לאחידות האלוהית, נכון? זו שאלה טובה? כן. אגב, מי התייחס לשאלה הזאת שאנחנו למדנו אותו?
אמרת
מפרד. מי אמרת?
יש איזה ספר של
איך זה נקרא? מנורת המאור. אה, מנורת המאור הוא לא מאלג'יריה. הבן שלו היה באלג'יריה. כן, רבי ישראל אנקאווה. רבי ישראל אנקאווה היה בספרד. הבן שלו, רבי אפרים אנקאווה, היה באלג'יריה. בסדר? זה נכון. אבל, אז הוא כותב על זה במנורת המאור? אני אמרתי, אני לא אמרתי. אני לא זוכר מה הפתיחה בכלל אומרת.
בהקדמה לספר שהוא כותב על הסיפור שמספרים על איזה...
לא, אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר על הספר שער כבוד השם, שכתב רבי אפרים אנקאווה. שהוא הבן של רבי ישראל, בעל מנורת המאור. יש הקדמה שם של רבי חיים בליח. רבי חיים בליח חי לפני 120 שנה בערך, היה אחד מהרבנים הגדולים בעיר תלמסן באלג'יריה, ושם יש לו מאמר ארוך בנושא הניסים, כן? עם אותה השאלה, נכון? גם הוא דן שם בשאלה, מה פתאום לעשות ניסים וכו'. יפה, אז זכרת משהו. אבל כאן אני אומר, הרבה לפני... מה? לא, כל הכבוד. עכשיו, לפני רבי חיים לבליאר, המהר"ל מפראג דן בזה, בהקדמת ספר גבורות השם. כן? הסיפור עם האריה, כן. אבל אני פה מדבר על מה שהמהר"ל מפראג כותב בהקדמת גבורות השם. הוא מתייחס לטענה הפילוסופית, לפיה הנס הוא דבר גרוע. כן? כי הנס הוא חריגה מן הסדר. הסדר הוא קבוע, הנס חריגה, חריגה זה פחות טוב. בסדר? ולכן הרלב"ג הסיק מזה כל מיני מסקנות שהמהר"ל לא יכול לעשות אותה. מה אומר המהר"ל? לא, יש גם סדר לניסים, יש היגיון יש היגיון מאחורי הנס, למרות שזה לא סדר הטבע, אבל יש היגיון. אם יש היגיון, לא נותר לנו אלא לבר מהו ההיגיון, אבל לא שזה קפריזה. אבל הרב קוק, אני כאן, על יסוד זה הרב קוק אומר באורות, דבר מעניין, הוא אומר, מאחר וישראל הם לב, ושאר האנושות איברים, ואנחנו יודעים שיש בלב תופעות פיזיולוגיות שאין באיברים, כך אין להתפלא מזה שיש ניסים בישראל ולא באנושות. אומר, דבר שהוא המרכז המטאפיזי של העולם, המוסרי של העולם, בהכרח שתהיינה שמה תופעות חריגות. מובן? אז גם אותו עיקר, היגיון פה בדברי המהר"ל. כל העולם מתנהל על פי הטבע, אבל כשישראל יוצאים ממצרים זה נס. זה לא בגלל שאיזה משהו ילדותי, קפריזי, אלוהי, אלא בגלל שאנחנו מדברים כאן עכשיו על משהו שהוא עומד ביסוד ההוויה. ביסוד ההוויה היא גם כן סוג של נס. כן.
יש,
אני מקור
כבר שהניסים נבראו כבר לפני
ה... טוב, אתה נתן כאן בשאלה הרבה יותר רחבה. כן? איך להבין את המשנה הזאת, כן? שעשרה דברים נבראו בנשמשות. על זה... המהר"ל והרמב"ם עושים מלחמת עולם בדרך חיים פרק 50. כן, בבקשה.
יש לי שאלה. יש הבדל בין נסים לשאר התגלות השם? למשל, מעמד הר סיני, או שהשם מדבר בנבואה עם האנשים אחרים?
באופן מהותי זה אותו הדבר. אבל יש הבדל בין תוך לבין היקף. למשל, מעמד הר סיני. הוא היה נס או לא? לא, הוא היה מלווה בניסים. אבל התוכן העצמי של מעמד הר סיני זה לא הניסים שהיו שם. זה לא חשוב בעצם הניסים שהיו שם. עכשיו, כשהגויים קוראים את הסיפורים שלנו, אנחנו רואים שהם מתרשמים במיוחד מהנס. והם לא כל כך שמים לב לנבואה. בעוד שאצל היהודים זה בדיוק הפוך. אנחנו שמים לב בעיקר לנבואה, והנס פחות מעניין אותנו. מדוע? כי הגויים עומדים מבחוץ ואנחנו מבפנים. כשאנחנו עומדים מבפנים, אנחנו שומעים את דבר השם. אז אנחנו לא מתפלאים שיש לזה גם אפקטים חיצוניים. העומד מבחוץ רואה את האפקט. הוא אומר, וואו, זה מבריק נורא מה שעשית.
גם היום?
אותו דבר, גם היום. כן, כשהגויים מתלהבים מן היהודים, הם מתלהבים מהצד הניסי שיש בגאולת ישראל, למשל. כן? ולכן גם אתה רואה בסיפורי אמונה של הגויים היום, כשהם רוצים לספר לך ש... למשל, אצל הנוצרים זה מאוד באופנה, במיוחד אצל הקתולים. איך אדם נהיה קתולי, הוא ראה נס. כן? זה אצלם מאוד מאוד חשוב. זה לא, לא מתלהבים מזה. כן? מה אתה אומר? עד רבה, זה בדיוק העניין. היווני הוא תופס את העולם כמונג על ידי הטבע בלבד, ולכן דבר שיכול, מה יכול להפתיע אותו? החריגה מן הטבע.
זה העניין. לא אפשר לבוא לבית טענות שמשהו שעולם קדמות, כי
יסתכלו לזה עם הכל. יכול להיות שאי אפשר לבוא בטענות, אבל יש דבר אחד שהם היו כן צריכים לשים לב. כן. היו צריכים לשים לב שיש יהודים בעולם. אבל הם צריכים לשים לב שיש יהודים בעולם. זאת אומרת, אתה צריך להיות מסוגל, כשאתה רואה תופעה שהיא שונה מהעולם שלך, להיות מסוגל להבין שהיא באמת שונה. נכון? זה, אם לא, זה אימפריאליזם תרבותי. אתה מסתכל על הכל דרך המשקפיים שלך. שמעת על הסיפור של כלי ארקוס שהוא מספר, נכון?
אדם הרי לא יכול להסתכל בעיניים של מישהו אחר.
לא, הוא לא חייב להסתכל בעיניים של מישהו אחר, הוא צריך להבין שהאחר מסתכל בעיניים אחרות. בסדר? בואו, זה כמו שמשל האמריקאים משוכנעים שהעיראקים דמוקרטיים. יש טעות אסטרטגית. כן, בבקשה.
רציתי להעיר, כשאנחנו מדברים על ניסים, לא יודע אם זה נחשב לנס או לא, הסיפור שחכמים אומרים ל... שהוא עושה
דיסים
במאמיים,
ישו?
מה? לא, 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 אחת תנאים, חולי המעגל. לא, תביא לי מים ככה, תביא לי מים ככה.
זה תפילה, זה תפילה, משהו אחר. זה תפילה, זה לא נס.
אה, זה רק תפילה.
זה תפילה, תפילה, וזה שיורד גשם, זה יכול להיות, זה טבע. מה? גשם יורד, זה הטבע, לא?
כן. אבל... אבל כשהוא אומר גוזרני, הייתי גוזר עליך
נידוי, נכון.
על מה שאתה כאילו...
מה הבעיה בחוני המעגל?
לא הבעיה,
אני אגיד לך מה הבעיה בחוני, אני אגיד לך מה הבעיה בחוני המעגל. אתה יודע למה לא ירד גשם? נכון, מה הוא עושה חוני המעגל? מכריח להביא את הגשם, אז מה הוא מונע? הוא מונע את התשובה, יפה, לכן גוזרה אני עליך נידוי. כן, בבקשה.
הלכת המרגלים, הם הסתכלו על הענקים כחגבים, ואמרו ש... אפשר להסתכל כמו שהוא
צריך להסתכל. נכון, וכן היינו בעיניהם. נכון, נכון, יפה. כן, מה עוד?
אם האדם מפעיל את הניס?
אה?
אם האדם יכול להפעיל?
כן, אבל טוב, זה כבר צריך ללמוד מאיפה באים הניסים בדיוק. אתה הולך לפי שיטת הרלב"ג, שזה תלוי בנביא, אבל יש הרבה מה לדבר על זה, כן. אבל בשביל זה אנחנו לומדים ספר גבורות השם, לא מבין. הוא דיבר איזה שלוש הקדמות ענקיות רק על הנושא הזה של הנס. אז כאילו, מה, לא למדנו כלום? כן, מה? הנס זה אחד מסוגי ההשגחה. אם ההשגחה היא דרך הטבע, אין לך מה להתפלא. גם זה קצת תמוע, כן? אריסטו לא מאמין בהשגחה בכלל. אבל זה יותר מובן, כיוון שזה לא סותר את הטבע. לעומת זה, כאשר הנס סותר, כאשר יש השגחה שסותרת את הטבע, זה ייחודי. טוב, ובכן, יש פה שאלות. בפרקי דרבי אליעזר. יש תשובה דומה לדברי המדרש, שהארץ נבראה מהשלג שתחת כיסא הכבוד. על דברים אלו כותב הרמב״ם בספר המורה, לא ראיתי מעולם יותר זרים מהם בדברי אדם מן הנמשכים אחר תורת משה רבינו עליו השלום. נו אז מה? זה נכון. בינתיים מה שעשית, אדוננו היקר, זה שאתה בעצם ציטטת את דברי הרמב״ם על פרקי דרבי אליעזר, המפורסמים מאוד. כן, יפה. עכשיו, יש שאלה הבאה. בגמרא שבת אמר רבי, כמה גרוע אדם זה, שנשתנו לו סדרי בראשית. האם ניתן לראות בדברה מקור לאותה סיעה מגנה את הניסים? ברור שאנחנו לא מרוצים מן הנס, כי הנס הוא מבטל סדרי בראשית. לכן המהר"ל מסביר, שכל פעם שאנחנו מדברים על הנס במובן החיובי, מדובר במקום שבו הייתה עלייה אל מקום סדר העולם. צריכה להיות משמעות ערכית לנס. שלום כבודר. אגב, זה באמת השאלה היא כזאת, למה באמת נעשה שם נס באותו אדם? הרי אתם יודעים על איזה סיפור, על הסיפור הזה מדבר. על אדם שמתה אשתו בלידה, ואז הילד לא היה לו חלב, והאבא צמחו לו דדים והוא העניק את הילד. דבר שאגב הוא אפשרי. אפשרי, רחוק, אבל אפשרי. אז הגמרא אומרת כמה גרוע אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. אז אם הוא כזה גרוע, שלא ישתנו סדרי בראשית בשבילו. למה בכל זאת צמחו לו דדים והוא העניק את התינוק?
התינוק היה צריך.
התינוק היה צריך. למה? כנראה שהתינוק הזה לא היה סתם תינוק. זאת אומרת, זה בשביל התינוק. כמה גרוע אדם זה שיש לו כזה ילד ובסוף הוא צריך שיעשו לו נס. שלום כבוד הרב. אבל גם הנבואה עצמה היא סוג של נס. זה גם כן כמן חריגה מהטבע. שבוע מקסים.
זה טבע שלנו, זה לא חריגה מהטבע.
הוא אומר כמן חריגה מהטבע. אני הייתי אומר כמין חריגה מהטבע. נכון? הייתי מוסיף יוד. אבל לא נורא. נכון? הנבואה היא סוג של נס. רק שהיא הצד הפנימי. כלומר, אין שבירה של הטבע. בנבואה, כלומר, כשאני רואה נביא מתנבא, אני לא רואה שום דבר ניסי שמתרחש מבחוץ. למרות שלפעמים לנבואה מתלהבים ניסים. למשל, הגויים הם מאוד מתלהבים כשיש תופעה של התגלות השם, הם מתלהבים מאוד משבירת הטבע שיש בזה. אבל פחות מהנבואה. אנחנו יותר מתלהבים מהנבואה ופחות מן התופעות הנלוות. קוראים לזה דז'ה-וו. קריאת ים סוף, מעניין. אני שואל, האם בני ישראל שמו לב שהים נקרא? ככה אתה אומר?
לפני זה היה להם
ים. המלבים אומר שהם לא שמו לב שהים נקרא. אומר המלבים, פשוט מאוד, הקרקעית התרוממה, והם הלכו, ואז הם לא ראו בכלל שהם נכנסים לתוך הים. איך אומר המלבים?
איזה נבואה?
יותר מזה, בעבודי רבי נתן כתוב שכל הזמן הם כיתרו שם. אמרו, יש פה בוץ וכדומה. זה מה שעניין אותם.
לא הבנתי מה זה להתייחס לנבואה ולא לנס.
בכל
נס יש נבואה, לא? יש ניסים שהם ניסים?
נכון, יש ניסים שהם ניסים. מי עושה אותם? נביא. נביא. כלומר, יש נביא, כלומר, זה דעת הרלבג. אני חושב שהרלבג אומר דבר מאוד עמוק. לא יכול להיות נס בלי נביא. אולי אפשר להתווכח איתו, אבל כל הניסים שראינו בתנ״ך תמיד היו מלווים בנביא. אז כנראה שיש איזה קשר בין הנפש המיוחדת של הנביא לבין התופעה החיצונית. מה אתה רוצה? קריאת ים סוף דומה למדינת ישראל. אתה מזכיר, היה רב אחד באלג'יריה, אתה הזכרת את אלג'יריה, הרב רחמים נאורי, זכרונו לברכה, היה אחד מענקי ישראל. הרב רחמים נאורי, אני זכיתי להכיר אותו, הוא מצאו את היומן שלו, שבו הוא כתב כל יום מה שקורה איתו. ביום של הקמת מדינת ישראל, הוא כותב ביומנו, יום גדול מקריאת ים סוף. טוב, אולי יש, אני לא יודע. כן.
בכל זאת, רוב האנשים מחלים בנס, לא לנבואה, בפועל.
מה זה? רוב האנשים? כן.
מייחלים בנס.
כן, זאת אומרת שרוב האנשים הם גויים, אתה צודק.
לא, לא, איתנו גם היהודים.
כן, היהודים, רוב היהודים, זה מה שאמרתי, רוב היהודים הם גויים. זאת אומרת, יש ביהודי, חלק מהנפש של היהודי, תואמת את הנפש האנושית הכללית. כמו שהגוי מתפעל מנס, גם היהודי מתפעל מנס. למה? גם הוא גוי. אבל יש חלק ביהודי שהוא יהודי, והוא מתפעל מהנבואה. בסדר? זה כמו ההבדל בין ילד למבוגר. כן? אז למשל, אם היה ביקור ממלכתי של נשיא ארצות הברית במדינת ישראל, אז יש אנשים שמה שמעניין אותם זה מה היו השיחות, מה נאמר בשיחות האלה. יש כאלה שיגידו, תשמע, איזה שטיח פרסו לו, וואו. בסדר? כן, מה אתה אומר?
אני רוצה לעשות שאלה אחרת. האם זה מוסרי בכלל שקדוש ברוך הוא משנה את הטבע?
כן, אז זה כל מה שאתה אומר כאן, אתה רוצה לחזור בכוונה אל הקדמה של המהר"ל לספר. שהמהר"ל דן ביסוד המוסרי שיש בניסים. שכיוון שיש סדר לניסים, מהו הסדר של הניסים? יש סדר ערכי לניסים. מובן?
ערכי, מה זה ערכי? מה זאת אומרת?
ערכי, values. בסדר? ערכים. בסדר. טוב, בואו נמשיך במהר"ל. מה דעתכם? זה כבר הגיע לעמוד רשפי ב', זה לא סתם. כן? בעמודה הימנית. מה לך הים כי תנוס? הירדן כי סוב לאחור וגומר, כן? וגומר, הירים תרקדו חיילים, גבעות גמני צון. מלפני אדון חולי ארץ. מלפני אלוה יעקב. אז שוב, גם פה יש כפילות, מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב. אז למה פעמיים? גם חולי ארץ וגם אלוה יעקב. פירוש, מלפני האדון המחולל הארץ, כי מאחר שהוא אדון, אין משותף יחד האדון עם מי שהוא אדון לו. קוראים לזה נבדלות. כן? אדון הוא נבדל מעבדו. ולפיכך הארץ אין עמידה לה עם מדרגת האדון שלה. וגם כן לא יעמדו הים והירדן ושאר הנמצאים במדרגת שמו יתברך. ודבר זה אינו גורם רק שינוי בלבד. אבל שינוי הים לגמרי עד שלא נמצא, וכן הירדן יסוב לאחור לגמרי. אין זה מצד שהוא יתברך פועל והנמצא עם מקבלי הפעולה. רק דבר זה מפני אלוה יעקב, שהוא קדוש נבדל מן החומרי, כמו שאמר, והקדישו את קדוש יעקב. ולפיכך הזכיר אלוה יעקב, לפי שנקרא אלוה יעקב על שם הקדושה, כמו שהדבר פרק ממדלת, עיין שם. מובן, אז יש הבחנה בין, בין מה שקרה להרים, שהם רקדו, אבל הר שרוקד נשאר במקומו. לעומת הים שנס, נעלם. אז זה השאלה אם אתה מדבר מצד הפעולה של הקדוש ברוך הוא בנמצאים, או מצד שהוא נבדל לגמרי מהנמצאים. אם מצד הפעולה בנמצאים, אז זה גורם לזעזוע של ההרים. אם אתה יודע מצד שהוא נבדל לגמרי, אז הים רב הינוס. האופי כן?
דבר ראשון, כמו שהיא התורה של קצת, התורה של דלתן,
לא
מוכנים
לכלל אותה,
גם
דוד
המלך על כל
פסוק בתהילים
נתן
מסורת לחפרשו? לא. עוד להתחיל לתהילים הילדים. זה פשוט הבנה של מה שכתוב. תראה, אתה קורא משפט של משורר, נכון? שיעור ספרות. המורה, הוא התכוון לזה המשורר? כן, הוא התכוון. מה זאת אומרת הוא התכוון? לא שהוא התכוון בצורה המפורטת הזאת. זה מה שגנוז בדבריו. בסדר? זה כמו שאם אני מסביר לילדים בכיתה, ילדים יקרים, היום אנחנו נקבל ביקור של המפקח. אז שואל, מה זה המפקח המורה? המפקח, אז צריך להסביר שיש היררכיה במשרד החינוך, ושצריך לפקח שלא תיעשינה טעויות וכו', נכון? עכשיו, האם המפקח מתכוון לכל זה? לא, אבל זה כל זה נכון. בסדר? זאת אומרת שיש הבדל בין התופעה עצמה לבין ניתוח התופעה. אז המהר"ל מנתח את מה שהפסוק אומר. לכן הוא לא צריך שדוד המלך ייתן לו מסורת איך להבין אותו. נבין? טוב.
אפשר להגיש מה שרוצים. על המשורר למשל.
בתנאי אחד.
למה הוא התכוון?
בתנאי אחד. אפשר להגיש מה שרוצים בתנאי אחד. שזה אמת. זה לא אמת. אמת? אתה רוצה הגדרה של אמת? כן או לא? הגדרה של אמת זה הדבר כפי שהוא. זה הגדרה של אמת.
אנחנו בכלל יש לנו גישה לדבר כמו שהוא. יש לנו בכלל
יכולת
להבין דבר כמו שהוא.
יש לנו גישה יחסית. כלומר, יש לנו מה שנקרא, למשל המילה אמת, זאת מילה זכר או נקבה?
אמת היא
נקבה. נקבה. מסתיים באיזה אות?
תת.
תת? נכון. כלומר, זאת מילה נקבית, המסתיימת באות תו, נכון? יש עוד מילה כזאת שאתה מכיר, שהיא נקבית ומסתיימת בתו? בת, למשל, נכון? בת. בת, זאת מילה נקבית, מסתיימת בתו. מה הרבים של בת? הרבים של בת. בנות, יפה. מה עשית? הוספת לי נון פה, נכון? למה? כי בשורש הדקדוקי, בפרוטושמית, למשל, בינט, כן? גם בערבית זה נשאר, נכון? בינט, אבל בעברית הנון נפלה, אבל היא חוזרת בלשון רבים, נכון? בת, בנות. אמת, רבים? אמונות. אמונות, אמונות, יפה. זאת אומרת, בעצם צריך להגיד אמנט, אבל העברית החסירה את הנון. אבל ברבים זה חוזר, אמונות. זאת אומרת, האמונות הן התייחסויות שונות אל אותה האמת המקורית. מובן? בבקשה. אמיתות לא, אמיתות זה רבים של המילה אמיתה, לא של אמת. אמיתה זה דבר שנתברר כאמת. הרבה דברים שהתבררו כאמת נקראים אמיתות. אבל המילה אמת עצמה אין רבים. יעיין הכבודו במילון אבן שושן, שכותב את המילה אמת ולא כותב לה רבים. אחר כותב את המילה אמיתה וכותב רבים אמיתות. אבל, לפי מה שהזברנו כאן, יש כן רבים למילה האמת, אמונות. זה התקרבויות שונות אל האמת. במדרגות שונות. טוב. ההופכי עצור אגם מים, הלמיש למעיינו מים. כלומר, מפני קדושתו, כן, הוא מדבר על מי זה אלוהי יעקב. אלוהי יעקב הוא ההופכי עצור אגם מים, חלמיש למעיינו מים. בסדר? כלומר...
כל אגם זה מים?
מה?
מים זה לא אגם?
לא. אגם זה התקבצות. מקום שבו מתקבצ...
יש לנו כותבים במים, והיינו מבינים?
אתה יכול להיות אגם של שמן, או אגם של דם, או אגם של קרח, או אגם של כל מיני דברים. ההופכי עצור אגם מים, חלמי יש למעיינו מים. כלומר, מפני קדושתו, הופך הצור החזק אל אגם. יש גם אומן כזה. Okay. כן, קוראים לו אגם. הוא לא מים, הוא בן אדם. כן. אל אגם, לעשות ממנו אגם מים, שהוא דבר נמס, כמו המים. כלומר, יש פה מוטיב של חזק שהופך להיות, קשה שהופך להיות רך. צור, אגם. חלמיש, מעיינו. וכל זה מפני שלא יוכלו הנמצאים לעמוד מפניו, והצורים החזקים נהפכו מפניו למים. כן, יש בעולם שלנו, אדם מתהלך בעולם, והוא יושב על הר. למשל, אנחנו כאן, קריית משה בירושלים, נמצאים על הר, לא בדיוק הר, גבעה, נכון? מקום די גבוה, קריית משה. עכשיו, אדם, אבל ההר הוא עבורנו דבר מוצק. יש בעולמנו קולות. שומעים קול, הקול בא, הולך. כלומר, זה לא רציני, זה לא מוצק. ההר הוא המוצק, כפי שאמר
הגיאוגרף.
יפה. עכשיו, במעמד הר סיני, כתוב משהו כזה. וכל העם רואים את הקולות. זאת אומרת, הקולות הפכו להיות הדבר הממשי. ואת הלפידים, ואת ההר, עשן, הוא הפך להיות עשן. לא שלא רואים אותו, הוא נהיה עשן. זאת אומרת, התהפך העולם. מה שבדרך כלל נחשב בעינינו מוצק נעלם, ומה שבדרך כלל נחשב נעלם נהיה מוצק. וזה מצב של מוות, מוות, לכן פחדו. אמרו, אנחנו לא רוצים למות. מה אתה אומר? כי במציאות של המוות אתה רואה את העולם הפוך. העולם הזה שהוא עבורך המקום הקבוע והעומד, פתאום הופך להיות חסר ממשות. ברור? בעולם הרוחני הוא הופך להיות ממשי מאוד. אז זה בדיוק מה שהם הבינו. ראו את הקולות, וההר אשל. אמרו אם כן זה מוות. לא, לא אמרתי את זה. אמרתי שמה שבארסין, ההתהפכות הזאת הייתה כמו המוות. כן.
שאולי שום דבר לא השתנה, אלה השתנו האנשים שהיו בתוך
מה זה משנה? הדיון על זה, המהר"ל עשה אותו בהקדמה השלישית. יש לו שלוש הקדמות לספר גבורות השם. בהקדמה השלישית הוא דן בדבריך לגבי הנס של עצירת השמש על ידי יהושע. שהמהר"ל שמה אומר שהשמש לא עצרה, אבל היא עצרה לישראל בלבד. תמוע קצת, נכון? היא לא עצרה לכנענים, אבל היא עצרה לישראל. ואומר המהר"ל, ואם יקשה עליך העמידה והתנועה גם יחד, אל יקשה בעיניך. למה אל יקשה בעיניך? כי זה פועל הטבעי וזה פועל הנבדל. זאת אומרת שישראל שעבורם נעשה הנס, עלו למדרגת הנבדל. אז זה לא סובייקטיביות, זה משהו אחר. הם עלו באופן אובייקטיבי למישור אחר של מציאות. כן. מה אתה רוצה? מה? בסדר, אוקיי. כן, מה דעתכם? כן, בבקשה, אדוני.
הוא אומר, כלומר, מקדושתו, הופך עצוך חזק
כן
אל אדם.
יש פה אינטראקציה
בין הקדושה. לבין הטבע. והאינטראקציה הזאת היא לא טבעית, ואז היא גורמת
נכון, לביטול הרגיל. הרגיל זה שההר מוצק. עכשיו, הבלתי רגיל זה שהוא הופך להיות נוזלי. נכון, 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 נכון. זה סותר את האמננטיות של הבורא, נכון? נדמה לי שגלעד שאל את זה לפני כן, כשהמסך עדיין עבד. ומה שעניתי לו, זה שבוודאי, המושג של הנס סותר את הטבע. עכשיו, הנס הוא סוג מסוים של קדושה. יש קדושה אחרת, היא הקדושה שבטבע. אגב, מושג שהמהר"ל לא מכיר. המהר"ל לא יודע מה זה קדושה שבטבע. ולכן יש פה ניגוד. האמננטיות זה מישור אחר של התבוננות. בסדר? טוב. אגב, המהר"ל כן מדבר על האמננטיות. לא פה. במקומות אחרים. בספר נצח ישראל יש לו פרק שלם על האמננטיות. לא בהקשר של ניסים. בכלל. אלא בהקשר של האמונה. להאמין שהאל הוא הכל. אבל זה נושא בפני עצמו. זה בספר נצח ישראל. יש לו פרק על זה. ועכשיו תשאל אותי, אז למה הוא לא אומר את זה כאן? מסביר פשוטה, אי אפשר להגיד שני דברים ביחד, לפחות מצד האדם. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד גם זכור וגם שמור, אבל המהר"ל הוא לא, הוא רק בן אדם, הוא לא יכול להגיד שני דברים באותו זמן. כן, בבקשה.
למה המהר"ל לא
מכיר
את המושג
הזה של הטבע? כי הוא לא הכיר אותו. זה מושג שהתחדש יותר מאוחר, הרב קוק השתמש בו.
כן, אבל בסיס מסוים.
ודאי, בסיס ספר הזוהר וכו'. כן. אבל יש עניין של, יש מינוחים כדי להביע רעיונות שהולכים ומתפתחים במשך הדורות. יש לפעמים שאתה רואה שקדמונים ניסו להביע רעיונות והיה להם מאוד קשה כי היא חסרה להם המילה או את התבנית הבעתית. של צורה, למשל, כן, כן, מושג הצורה למשל, כן, שעבר שינויים במשך הדורות. טוב, בואי, יפה. כן, דברים שמשנים צורה, למשל זה המסך של האינטרנט, שלפעמים הוא תקוע, ולא מצליחים להחזיר אותו ל... מה? זה לא אשמתם, זה לא אשמתם. טוב. בעיה טכנולוגית. טוב, ובכן רבותיי. והצורים החזקים נהפכו מפניו למים, כי כאשר יאמר על דבר שיהפך חוזקו ותוקפו ללא דבר, נאמר ויהי למים. כדכתיב, וימס לבב העם ויהי למים. ובשביל זה היה הים בורח, והערים רקדו חיילים, שלא יוכלו לעמוד מקדושתו. ושני היהודים נוספים, חולי האופכי, כן? מלפני אדון חולי הארץ, מלפני יעקב, ההופכי הצורה גם. בשביל מה היהודים האלה? כן? זה צורה שירית. בשירה המקראית לפעמים מוסיפים יוד, כן? היושבי בשמיים. כן? הוא הסביר את זה גם לגבי המושיבי הקראת הבית וכו'. באו לחלק בין פעולה לפעולה. כן? דעת המערל שכל מקום שיש יוד נוספת זה כדי לחלק. כי חילוק יש בין אשר מחולל את הארץ ובין אשר ההופך הצורה גם מים. כן? הרי כשהשם מחולל את הארץ זה חוקיות, וההופכי יותר גם מים זה שינוי. וכמו שהמזמור אשר לפני זה באו יהודין לחלק בין הפעולות, כי המזמור הראשון, כן, הללויה הללו עבדי השם, מיוסד כי הנהגת המציאות הוא בחמישה דברים: המקביעי, המשפילי, מקימי, מהפרדל, מהשפות הרמיות, לא שיבים נדיבים, נדיבי עמום, שיבי, הקראת הבית המבנים, ולומר, קיבלו חמישה דברים, יושלם הנהגה האלוהית כמו שהתבאר, ולכך מחלק את ההנהגות בחמישה יהודין, נתת הבדל ביניהם, ועל ידי זה, ועל ידי מספר זה יושלם הכל, כי אין זה כזה. והם נגד ההה, שבה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, וראוי שיהיה ההנהגה בחמישה דברים, ומזמור זה, בצאת ישראל, שהוא המזמור השני, על שני דברים, כמו שהזכרנו למעלה, שכל הדברים הנזכרים במזמור זה הם כפל, כי מזמור זה בא על שינוי הטבע וניסים שנעשה בעולם, וכמו שאמרנו, כי כל נס נעשה למעלה מן הטבע והוא במדרגה שנייה, לכך מחלק בשני יהודים בלבד, והווה לדברים, כי הם אמיתיים, בלי ספק. כן? ומה שיוסיף וו על למעיינו מים, להגיד מעיין מים. מה זה הוו הזאת? וו מיותרת, נכון? חלמיש למעיין מים. מה אתה רוצה? מה?
זה האחרון
למה הוא מדגיש את זה? הם אמיתיים בלי ספק, הכוונה שהם על פי הקבלה. זה הקבלה. ומה שיוסיף וו על למעיינו מים, שהיה לו לומר למעיין מים. הוו להמשיך הדבר להפסיק, וכן פירושו כי הוא יתברך ההופך חלמיש המעיין, ולא שיהיה הרצון בזה לעשות מעיין להשקות האדמה, ובשביל כך פועל דבר זה להפך החלמיש למעיין, רק שמפני קדושתו וברוממותו הכל נמס ונעשה למים, שהמים הם דבר נמס, ומה שאמר כל נמצאים נעשים לפניו לאפס, לכן נס הירדן והירדן נסב והרים רקדו חיילים. כלומר, מה שהוא אומר, אם היה כתוב חלמיש למעיין מים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו רצון להשקות ארץ צחיחה, שבה אין מים. אבל זאת לא הייתה המטרה של הפיכת החלמיש למעיין, אלא זה היה פשוט תולדה של ההתגלות. ולכן, זה כדי להבדיל בין מעיין לבין מעיינו. כן. הם חלוקה של הפעולות. היהודים הם חלוקה של הפעולות. כן, בבקשה.
למה מסתדר אצלי עד עכשיו? למה ההתגלות של השם או נס לא משמיד את העולם?
זה יכול היה להשמיד, כלומר, אם זה היה מתגלה יותר מדי, זה היה משמיד את העולם.
אז כן, אני מסתדר.
כן, 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 ודאי, כן.
איך זה מזכיר לעבוד ככה על ה...
כן, שיווי משקל, מה שנקרא, כן, בבקשה. הכוונה שאין לו... מבחינה פיזיקלית, מים הם לא נמסים, הכוונה שהם נשפחים, זה הכוונה. מה, לא הבנתי. זה יש לך בעיה עם המים? חשבת שמים זה דבר שעומד? למה זה כוונה שמתפזר?
נוזל.
נוזל. עד כאן להיום. שלום.